קנ"ו, סוף פרק ג', לשם הגענו. סוף פרק ג' בעמודה השמאלית. ואנחנו עכשיו נמצאים על הדבר האחרון, וזה חילול השם. אבל כאשר חטא בחילול השם, זה בעמודה השמאלית, בעמודה השמאלית, זה 12 שורות מההתחלה. אבל כאשר חטא בחילול השם, בסדר? עמוד קנ"ו, בעמודה השמאלית, שורה 12. אבל כאשר חטא בחילול השם, אין לומר עליו כשחטא בדבר חילול השם, שנתרחק מן השם יתברך, עד שאין ראוי אליו החיים. אבל החוטא בחילול השם עונשו, שלא יהיה במציאות כלל, מפני שחטא בשמו יתברך, אשר שמו מורה על מציאותו, ולפי גודל השם, כך נודע מציאותו בעולם. ולפיכך אין ראוי לזה החוטא, שיהיה כל עצמו נמצא בעולם, וראוי אליו המיטה, עד שלא יהיה עצמו בעולם במציאות. ולפיכך נאמר, ונגלה באוזני השם צבאות עם יחופה ועוון, אז זה לכם עד תמותון, ככה כתוב בנביא ישעיה. ואין זה דומה למי שמתחייב כרת או מיתת בית דין, שזה בשביל שאין ראוי לקבל החיים, ולא יהיה עונשו שבטל עצמו, שלא יהיה נמצא, רק שנחרט ממקור החיים. וכאשר ייסורים באים עליו, ודבר זה ביטול החיים, שאין לו חיים כאשר ראוי, כי החיים נקרא כאשר הוא בבריאותו ובשלמותו, כמו שהתבהר. ומי שיסורים מושלים בו, אין חייו חיים, ולפיכך ביסורים יש לו כפרה. אבל לא כאשר חטא בחילול השם, שלא שייך לומר עליו כך, כי מפני שחטא בשמו יתברך אשר בו נודע ונמצא בעולם, לכך אין ראוי שיהיה כל עצמו נמצא בעולם. ועוד הרחנו בזה בפרקים אצל אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם, ושם מבואר. אם כן, המהר"ל מסביר כאן מה החומרה הגדולה של אדם שחוטא בחילול השם. כבר הסברנו שחילול השם כותבים חילול ה' שין מם, כלומר זה פגיעה בשמו של הקדוש ברוך הוא. מה קרה? אז מה כל כך חמור בזה? אז המהר"ל הסביר פה את העניין. הוא הסביר ששמו זה גילוי מציאותו. משל, למה הדבר דומה? כדי שנבין את זה, אתה לא תקרא בשמו של האדם שלא נמצא. תאר לעצמך שיש לך חבר שקוראים יעקב, והוא לא כאן באולם, ואתה תתחיל לקרוא לו יעקב, יעקב. כולם יסתכלו עליך כאדם קצת משונה, אבל הוא לא כאן, אז למה אתה קורא לו? זאת אומרת, מתי אתה בעצם קורא בשמו של אדם? כשהוא נמצא. אתה קורא בשמו כשמציאותו כאן. אם כן, הוכחנו ששמו זה גילוי מציאותו. שמו זה גם מטריע גם רצונו. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים בשמו, זאת אומרת, אנחנו באים להודות על מציאותו ועל האפשרות להיפגש עם רצונו. לכן, בעשרת הדיברות, יש עזרה מיוחדת על לא תישא את שם השם לשווא. פלא פלאים. אחד מהדברים שבעשרת הדיברות, בעשרת הדיברות, מה יש בעשרת הדיברות? יש רק דברים גדולים, דברים חמורים. אין בעשרת הדיברות פרטים קטנים. כן? רק דברים מאוד גדולים, נכון? אז באחד מן הדברים המאוד גדולים שמופיעים בעשרת הדיברות, מה יש? לא תישא את שם השם לשווא. מה קרה? ונזהרים בזה מאוד. אדם לא יגיד ברכה לבטלה. כי אם אתה אומר ברכה לבטלה, אתה מזכיר את שם השם לשווא. אז מה כזה חמור? צריך להבין את העניין הזה. אלא אם אדם אומר את שם השם לשווא, זה אומר שבעצם אין ממשות. כשאדם מזכיר שמו לבטלה, זאת אומרת, השם הזה שאתה מזכיר לא מצביע על כלום. אם הוא היה מצביע על משהו, אז לא היית מזכיר אותו בלי סיבה מוצדקת. כלומר, בלי פגישה עם רצונו. אם אדם יתחיל להגיד את שם השם בכל הזדמנות, בכל עניין, זה כאילו שהוא בא לומר, באמת השם הזה לא מצביע על כלום. הוא לא מקשר אותך לכלום. אתה יכול להזכיר אותו בכל מצב, בכל עניין, בכל מקרה. כי זה לא מצביע על שום דבר. אתה מרוקן מתוכן את הערך הזה שנקרא להזכיר את שמו. אפילו שמו של אדם צריך זהירות כלפיו, כידוע. שאתה לא יכול לקרוא אדם בכל שם שבא לך. צריך זהירות מאוד גדולה. כן? כי מבינים שכשאתה קורא לו בשם גנאי, אתה בעצם מזלזל בכבודו של אדם עצמו, נכון? אסור לקרוא לאדם בשמות גנאי, גם אם הוא רוצה. אסור לקרוא לו בשם שאינו גנאי, אם הוא לא רוצה. מה אתה אומר? אתה אומר, מה אכפת לי? למה? אם אדם מסכים שיקראו לו קופיקו, מה אכפת לך? תקרא לו קופיקו. הוא אומר, לא אכפת לי. אתה רוצה לקרוא לי קופיקו? קרא לי קופיקו. אז אסור לקרוא לו קופיקו. למה? כי אתה לא בא לבית על צלם אלוקים שבך. אסור לאדם לזלזל בעצמו. כשאדם מזלזל בעצמו, זה אומר שהוא לא מודע לצלם אלוקים שבו. אם הוא היה מודע לערך נשמתו, אז הוא היה מוחה על זה. אדם שלא מוחה כשמזלזלים בו, הוא אדם חולה. מה פתאום אתה לא... איך אתה לא מוחה? מזלזלים בך, מכנים אותך בכל השמות, ולא אכפת לי. מה זה אומר לא אכפת לי? מה זה אומר לא אכפת לי? לא שווה כלום. אני באמת לא שווה כלום. כי אם אדם מודע לערך עצמו, אז הוא כמובן לא יסכים לזה. בגלל שכל אדם נושא צלם אלוקים. אדם צריך להיות מודע לערך עצמו. נתנו לך שם. ושם של כבוד, תואר של כבוד. אז למה פתאום אתה לא, אתה מסכים? לכן, אסור לקרוא לאדם בשם גנאי, גם אם הוא רוצה. אסור לקרוא לו בשם אחר, מה שהרבה פעמים קוראים לאדם בשמות כינוי, בשם קטן, כן? מקצרים את שמו. במקום לו, אני יודע, לקרוא לו דוד, יקראו לו דודי. לא רוצה שיקראו לי דודי. זה שיקראו לי דוד. דודי זה היה טוב בגן טרום חובה. אבל עכשיו אני רוצה שיקראו לי דוד. זה השם שלי. אני נושא בגאון את השם דוד. בגאון, אני נושא את השם דוד. אשרי חלקי, שאני נקרא שמו של דוד המלך, אבל וואי, ואני אצלה, אני קצת אזכה ואצליח להיות דומה לו, במשהו. אז למה לקרוא לך דודי? איפה זה כתוב בתנך דודי? לא, כתוב דודי. עכשיו, אם אדם זה שם חיבה, ואדם מסכים, אין בעיה. אבל שם גנאי, גם אם הוא רוצה, זה אסור. כי אסור לך לזלזל באדם, גם אם הוא מסכים. אם אדם יגיד לך, תדרוך עליי. אז מה? בגלל שאומר תדרוך עליי, אתה תדרוך עליו?
יש מישהו שרוצה שיקראו לו בשם
גנאי? מה אתה אומר?
יש מישהו שרוצה שיקראו לו בשם
גנאי? בטח, ודאי.
לא פגשתי.
לא פגשת אחד כזה.
הרב, זה גם יכול להיות, זה חילול השם?
מה?
אם אני עושה את זה, קורא למישהו בשם גנאי, זה חילול השם?
זה חילול השם של האדם.
לא, חילול השם
זה זלזול מסוים במי שברא את האדם. לא יודע אם זה מגיע לגדר של חילול השם, יכול להיות. זה ודאי זלזול במי שברא אותו. יש סיפור על זה מפורסם? שכן, ודאי, ידוע. כתוב ככה, בגמרא, שאדם היה מאוד מכוער. וחכם אחד פגש אותו, ואמר לו, אוי, כמה מכוער האדם הזה. נכון, ידידיה, אתה מכיר את הסיפור הזה? אז הוא אמר לו, לאותו חכם, הוא אמר, אתה, יש לך טענות? אין בעיה. תפנה למי, לאומן שיצר אותי. אז הוא היה חכם גדול, כולם יצאו לקראתו לכבדו. אז הוא ראה את האנשים שהולכים לכבד את החכם, את זה אתה מכבדי? אז הוא אומר, מה קרה? אתה יודע שזה חכם גדול? מה אתה? אומר, את זה אתה מכבדי? אתם יודעים איך הוא זלזל? במי? בי. אבל בזה שאתה מזלזל באדם, אתה מזלזל במי שברא אותו? אז אחר כך התחננו שאותו אדם ימחל ויסלח לאותו חכם. שהוא זלזל בכבודו של האדם הזה, איזה אדם מכוער זה. לך תפנה לאומן, אם משהו לא מוצא חן בעיניך, בבקשה. זה צריך זהירות מאוד גדולה. ואני דווקא פגשתי אנשים, לא אכפת לי, תקרא לי, אתה רוצה לקרוא לי כזה, קרא לי כזה, לא אכפת לי. לא, לא, לא אכפת לו שיקראו לו בשם הדנאי הזה, לא, צריך למחות בזה. יש לי שם, אני רוצה שיקחו לי בשם שלי. עכשיו, אם זה שם חיבה, אז פה אין זלזול, אז זה כבר תלוי בהסכמתו של האדם. האדם צריך להסכים שיקראו לו בשם חיבה כזה, שם קיצור לפעמים. אבל פי שיש חכמים שאומרים שזה לא טוב לקרוא לאדם בשם קיצור. צריך לקרוא לו בשם המלא שלו. בשמו. אל תקצר לי לא שם ולא כלום. תקרא לי בשם המלא. כל זה למה הסברנו? כן, יאיר, רצה להגיד משהו. כל זה למה אמרנו? כדי להבין את המשמעות, למשמעות של הדבר החמור הזה שנקרא חילול השם. חילול השם זה אדם שבעצם אומר שצריך להתעלם מזה ששמו של הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם. לא צריך לקחת את זה בחשבון. שגילוי, שבעולם יש גילוי שמו, מלא כל הארץ כבודו. מה אתה אומר? פרשת קדושים. גם? נכון. אבל אני אמרתי יותר חמור, זה בעשרת הדיברות. לא תישא את שם השם לשווא. זה עשרת הדיברות. אתה מבין לאיזה מדרגה התורה העלתה את זה? היא העלתה את זה למדרגה של עשרת הדיברות. שלא נחשוב שמדובר בדבר צדדי. לא נורא, זה חמור ביותר. לכן מסביר המהר"ל למה אין כפרה למי שמחלל שמו של הקדוש ברוך הוא אלא במיתה. למה? זה ברור מאוד, זה מידה כנגד מידה. כיוון שהוא מתעלם מדבר שהוא באמת המציאות. מציאות העולם זה ריבונו של עולם, הוא מתעלם מזה, הוא מחלל את השם, הוא עושה כאילו שהעולם חס ושלום חלול מהופעתו של רצונו של הבורא. מי שככה מתייחס אל המציאות, אז הוא לא ראוי למציאות. הוא בעצמו הוכיח על עצמו שהוא אינו ראוי למציאות, לכן כפרתו היא רק מיתה. זאת אומרת שהוא חייב להיעלם מעולם שהוא לא מאמין שיש בו גילוי חיים. אדם שלא מאמין שהעולם מלא חיים, אז לא ראוי לחיים. מידה כנגד מידה. הוא בעצמו בא ואומר, לא, אין חיים פה. אין חיים, אז אתה הראשון שהוכיח את זה שאין חיים. תסתלק מן העולם. תסתכל במה אתה פוגע. זה מה שהמהר"ל מסביר פה. ממש בעומק הוא מסביר כמה זה, למה זה כל כך חמור, וכפרתו של חילול השם זה אך ורק במיטה.
כן. למה שאנחנו אומרים, שאנחנו מזכירים, אני לא מדבר של מדנות, אבל למה שאנחנו מזכירים, נגיד, שאנחנו אומרים ריבונו של עולם, אנחנו מזכירים את זה הרבה, אז למה זה לא...
לא, זה לא נקרא שם. ריבונו של עולם זה הגדרת, זה תואר. ריבונו של עולם, הפירוש הוא שהוא הריבון, הוא האדון על העולם. זה לא שמו, זה לא אותו דבר. זה כמו שאתה אומר, פלוני מהנדס. פלוני מהנדס, פלוני המהנדס.
אז במה זה שונה?
מה? לא, זה שונה מאוד.
לא, זה
אין, אין דבר כזה, זה לא אותו דבר.
כי כמה שאתה, כמה שהתואר של השם שאתה קורא,
כן.
הוא יותר מצומצם, אתה אומר ריבונו של עולם, זה יותר מצומצם נגיד משם השם, נגיד המפורש.
ודאי, כי ריבונו, כי שם, כי שם השם מופיע. לא, אני ההפך. אני בא לברר מה הם הגילויים השונים של השם בעולם. ריבונו של עולם, בורא הכל, אין סוף. אני מבר... לא, 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 ספר, ספר, יעקב, תיקח ספר. לא הדפים האלה, ספר. אתה מבין? אתה מבין? זה, זה, לנו, כדי להתחבר, אז איך אנחנו מתחברים לריבונו של עולם? אנחנו מתחברים לריבונו של עולם, לשם, איך אנחנו מתחברים לשם? דרך ההופעות השונות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הנה, הוא בורא, הוא משגיח, הוא מנהיג, הוא מסמן את האינסוף, אז לכן יש לנו תוארים כדי להבליט את זה.
אז חילול השם זה
במה
שאנחנו מזכירים, שם
שמו.
שאין לנו השגה בו.
בדיוק.
ואז זה החילול.
זה החילול.
שפר במה שאנחנו
מזכירים. נכון. בדיוק. כן.
הדוגמה שהבאת אז לגבי שתלמיד חכם נכנס למכולת ולוקח כאילו בהקפה ובמוכר בעצם.
כן.
זה לא, אמרת שזה חילול השם.
נכון, לפי מדרגתו, כן. למה? כי מלא כל הארץ כבודו. והחכם הזה חושדים בו שהוא מתעלם מן הנוכחות האלוקית ולוקח בלי לשלם. זה נקרא חילול השם. אז זה הגדר של חילול השם. דיבורים או מעשים כאלה שנותנים לחשוב, שמבחינתך אין פה נוכחות אלוקית. מהו הפסוק שכולל כל גופי תורה? שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה הפסוק הזה אומר? בכל מקום שבו אני נמצא, בכל דבר שאני עושה, לאן שאני הולך, אני מרגיש את הנוכחות האלוקית. ככה מתחיל השולחן ערוך. תסתכלו בסעיף הראשון בשולחן ערוך. ככה מביא הרמ"א. שאינו דומה אדם בהתנהגותו כשהוא מרגיש שהוא לפני מלך או שהוא לבד. ואדם צריך להרגיש בכל מקום מלכו של עולם. אז חילול השם זה אדם שמתנהג בצורה כזאת, שאומר, תשמעו, פה במקום הזה, ברגע הזה, בעניינים האלה, אין פה שום נוכחות אלוקית. אז זה מה שבא לך. כמו אנשים שבורחים לסוף העולם, והם חושבים ששם כשמגיעים לסוף העולם, אז בסוף העולם לא נמצא ריבונו של עולם. הוא שכח להגיע לסוף העולם. אתם מבינים? בגלל שזה בסוף העולם, אז ריבונו של עולם לא נמצא שם. זה לא עובד ככה. אז לכן, מה שאתה הזכרת, שאמרתי שבסוף מסכת יומא באמת זה מוזכר, שרב אומר שאם הוא לוקח בהקפה, כלומר בלי לשלם, ואנשים לא מבינים שהוא לוקח בהקפה, חושבים שהוא יוצא מן המכולת בלי לשלם, זה נקרא חילול השם, כי אומרים, אתה רואה החכם הזה? כשהוא בא למכולת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. בגלל שהוא חשוב, אתם מבינים? כיוון שהוא חשוב, אז הוא מכשה לעצמו מה שהוא רוצה. בא למכולת לא מעיז למחות בו. הנה, הוא לקח חלב, לחם, אני יודע מה הוא לקח, גבינות וכו'. יוצא בלי לשלם. כיוון שהוא חשוב, אף אחד לא מעיז למחות בו. לכן, אצל אנשים חשובים, זה הרבה יותר דק, זה הרבה יותר מהר שזה מגיע חילול השם. כי חושבים שהם מנצלים את המעמד שלהם, את החשיבות שיש להם, כדי לעשות מה שבא להם. זה בדיוק הפוך צריך להיות. ככל שאדם הוא יותר חשוב, ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא צריך כך כך דף. ככל שאדם הוא יותר חשוב, ככל שאדם הוא יותר גדול, זה הפוך. הוא צריך להפגין שהוא ירא מן הנוכחות האלוקית בכל מקום, בכל זמן. למה? כי הוא מרגיש אותה. איפה שאחרים לא רואים, הוא רואה. תראו מה שקורה, משה רבינו מגיע להר סיני. מה קורה? פתאום הוא רואה את הסנה בוער ואיננו עוקל. מי רואה? משה רבינו רואה. ויסתר את פניו. למה? כי הוא מיד הרגיש את הנוכחות האלוקית. הוא רואה. אחרים לא רואים. כי יש לו קליטה מאוד גדולה של הנוכחות, של ריבונו של עולם. אז מיד הוא מתבייש. מה הוא עושה? הוא מיד מתבייש. הוא מסתיר את פניו. חכמים אומרים, בזכות ויסתר את פניו, קרן אור פניו. אור הנשמה הוא מתגלה בו. זה נקרא קידוש השם. שאתה מוכיח בכל התנהגות שלך, שאתה מרגיש את הנוכחות האלוקית. אבל אם אדם מתנהג בצורה כזאת, שאומר, מה פתאום? לא מרגיש כלום, מה מרגיש? תעשה מה שאתה רוצה. אתה פה בעולם לבד, בעל הבית, אף אחד איתך על הכביש. מה שבא לך תעשה. אז זה חילול השם. מה תפעל? אתה מבין? אבל זה צריך ככה להגיד, זה הכל מעשה ידיו. זה בדיוק העניין.
אם אדם הוא קטן,
כן.
הוא
לא ברמה הזאת. כן, אבל גם אצל אדם קטן יש גבול, אתה מבין? גם על זה יש גבול, כמה אדם יכול להתעלם בכל זאת שיש מנהיג לבירה. נכון, אני עכשיו אמרתי שאצל אדם גדול זה כל מעשה וכל התנהגות וכל עניין, אבל אצל אדם קטן גם לזה יש איזשהו גדר בכל זאת. זה לא אדם קטן אומר, אני כל כך קטן שאני בכלל לא רואה כלום ולא יודע כלום. אז זה לא נכון. אתה תנכנס לבית הכנסת, תשים כיפה. אתה לא יכול להגיד, לא אכפת לי. כן.
גם אם מישהו שהוא לא תמיד חכם גדול, ולא גאון, אבל הוא כן יש לו כיפה על ראש. והוא קורא למושיקו, הוא קורא לו קופיקו. אז בזה שהוא קורא לו קופיקו זה חילול השם, כי יש לו כיפה על ראש, אנשים רואים בן אדם עם כיפה על הראש, מעליף מישהו.
כן. לא, בכלל זה שייך לכל אדם, זה לא משנה. כיפה לא כיפה, במקרה הזה אתה אומר שזה אדם שנראה כאדם שומר תורה ומצוות, צריך להקפיד עוד יותר, אתה צודק. כי עד רבה זה באמת חובתו, זה עניינו שהוא צריך להפגין עוד יותר. מי ששייך לכבוד שמיים הוא גם שייך לכבוד הבריות. זה עולה ביחד, זה למדנו מהאבות, שמי ששייך לכבוד שמיים הוא שייך לכבוד הבריות. זה עולה ביחד. למה קוראים לזה כבוד הבריות? מדין אלה שנבראו על ידי הבורא. למה קוראים לזה גדול כבוד הבריות? כתוב בגמרא, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. למה אתה קורא לזה כבוד הבריות? כדי להבליט ולהדגיש שהבריות האלה הם נבראים אלוקיים על ידי הבורא. לכן כשאתה מזלזל בבריות, כן, איזו מכובד, המכבד. זאת אומרת, אתה אדם שמרגיש שיש פה איזה משהו של ההופעה האלוקית בכל אדם ואדם, בכל נברא. זה גם לא רק בכלל כללית, כי אתה מתייחס בחשיבות רבה למה שנברא על ידי ריבונו של עולם. הגדול כבוד הבריות, השתמשו דווקא בביטוי הזה בריות. כדי להבליט את העניין הזה.
הרב, מה הדין ביחד
לאויבים? מה שואלים אותנו? הרב קוק אמר, אהיה מי הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. אם כן, לא צריך להגיב. קודם כל, זה כתוב בגמרא, הדבר הזה. זה, המקור הוא בגמרא. והאם על פי זה האדם, אז אנחנו אמרנו שאדם צריך להקפיד על כבודו? כן. זאת אומרת, פה מה כתוב לנו? אהיה מי הנעלבים ואינם עולבים. זאת אומרת, אתה נעלב. אתה מרגיש. לא מן האדישים. אלא יש פה מדרגה מאוד גדולה במדרגת המידות שאתה לא משיב כגמולו. למרות שהוא העליב אותך, אתה לא מגיב בזה שאתה מעליב אותו. כי העובדה שהוא זלזל בך, זה לא נותן לך מפתח לזלזל בו. השאלה היא... האם מותר לאדם, האם אדם צריך לספוג את העלבון? ובכלל מותר לו גם להגיב לעלבון. אז האמת היא שזה תלוי במדרגה. בספר החינוך כתב שמותר לאדם להתגונן. אתה לא חייב לספוג עלבונות. אתה לא חייב לספוג עלבונות. אם האדם פוגע בך, יש לך זכות ההגנה. אתה יכול להגן על עצמך. לא משנה איך הוא פוגע בך, בין שהוא פוגע בך באלבונות, גם שהוא פוגע בך במכות, אתה לא חייב לספוג מכות ולהישאר כמו אבן שאין לה הופכין. מותר לך להתגונן. כאן, הגמרה הזאת, היא באה להגיד שיש מדרגה מאוד גדולה במידות, שאף על פי שמעליבים אותך ואתה נעלב, לכן לא כתוב בגמרה אהיה מן האדישים. יש דבר כזה, יש שיטה כזאת בחיים. יורקים עליך כאילו ירקו על קיר. לא מרגיש כלום. מזלזלים בך, לא שמעת. נותנים לך בעיטות, אתה בכלל שק חול. לא, זה לא מה שכתוב פה. מי הנעלבים? אכן... אתה מרגיש את העלבון, אתה מרגיש את הפגיעה. ואז יש פה שתי מדרגות. המדרגה הטבעית, שהיא מותרת על פי התורה, זה להתגונן. ככה כתוב בחינוך. יש מדרגה מאוד גדולה, שאתה לא מחזיר לאדם כמטבעו. כלומר, טוב, אתה העלבת בי, טוב, אני כבר, אני יודע כבר מה לעשות. מה אמרת עליי? שאני חלש, אתה בכלל פרעוש. זהו. לא. אני לא אגיד שאתה פרעוש, למרות שאמרת עליי שאני חלש, כי אתה לא פרעוש, אתה בן אדם. אני יכול אבל להגיד, אתה אדם, אתה אדם שלא נוהג נכון, ואוי לך, ואני אתבע אותך לדין. כן, רצית להגיד משהו, יאיר? לא. אז כן, ידידיה.
השם השם, בן ישחי כתב, הכל הגדול הזה שבת בשמונה דבושים, בגלל שם השם.
מה?
יוד כבב כאיזה ארבע ציות. הכל הגדול עובד בשמונה בגדים.
כן.
זה על שם השם.
שמונה בגדים, אבל זה ארבע אותיות.
כן, זה ארבע אותיות, גם בגילים וגם בנסתר.
הבנתי. יוד כבב כה ואלף ודלת ונון ויוד. כן, גם כפי שהוא נכתב וגם כפי שהוא נקרא. אז השמונה בגדים זה בעצם, נכון? הוא גם היה אומר את שם השם מפורש בבית המקדש. ביום הכיפורים, כן, הוא היה מוציא את שם השם מפיו. כן, ברור. כי ביום הכיפורים, כיוון שזה יום של כפרה, נמחקים כל החטאים, אז יש שם השם מלא. לכן, זה היום היחיד בשנה שאנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם, כי זה מתגלה, כי ביום הזה זה מתגלה, שמו בעולם מתגלה, כי כולם עסוקים בתשובה, כולם מתכפרים, אז אין שום דבר שמסתיר את הופעת שם השם בעולם. כן, מה זה אומר להגיד שם השם מפורש? זה אומר שהכהן הגדול היה מבטא שם לא רק איך שהוא נכתב, אלא איך שהוא, לא איך שהוא נקרא. אנחנו לא מבטאים את שם השם. אנחנו קוראים את שם השם י' כ' ו' כ', וכל ילד התחיל, באותו רגע שהוא למד לקרוא, אומרים לו, אבל לא קוראים ככה. קוראים אחרת. זאת אומרת, אתה רואה אותיות כאלה ואתה קורא אחרת. אבל ביום הכיפורים, הכהן הגדול לא עושה ככה. אלא כפי שנכתב, כך נקרא. עכשיו, איך זה היה נשמע? זה דבר שמסרו במסורת, בסודי סודות, בין כל הכהנים. זה לא דבר שאנחנו יודעים היום. גם הניקוד שאנחנו מכירים, זה ניקוד, זה צורה אחת של ניקוד. אבל איך מבטאים בדיוק את שם השם כמו שהוא צריך להיות מבוטא, זה אנחנו לא יודעים.
זה כתוב במחזורים של יום כיפור.
נו, אם כתוב במחזורים של כיפור.
זה שם של 72 אותיות.
כן, אבל לא יודעים איך לבטא את זה.
נכון.
אז זהו, זה העניין. אז הכהן הגדול ידע איך לבטא את זה. כן, מה רצית להגיד? מי רצה לשאול משהו? טוב, רבותיי, נמשיך. ואנחנו מסיימים עכשיו את קופנון וב בעשר שורות האחרונות. ועוד יותר מזה, אין ראוי שיהיה בעולם המחלל שם כבודו, כי כל אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. זה מעניין, זה הברכה הראשונה בשבע ברכות. כשאדם מתחתן, נכון? אדם מתחתן, הוא שמח, הוא מצא אישה, מקים בית, אין שמחה כשמחת חתן וקלה, אז אומרים לו, טוב, אז אנחנו נגיד לכבודך ברכות, יופי. ברכה ראשונה, בורא פרי הגפן, טוב, זה קידוש. ברכה שנייה, שהכל ברא לכבודו. מה זה קשור? שואל החתן, מה זה קשור? מה זה שהכל ברא לכבודו? כן, זה הסוד. אל תחשוב שלהקים בית ולהתחתן זה רק אינטרס פרטי שלך. זה אתה רוצה להקים בית, אתה רוצה לחיות בשלמות. לא. זה מוסיף גילוי שם השם בעולם. איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, זאת אומרת יש גילוי של שם השם בעולם. יש גילוי שכינה. חתן וכלה, בשמחתם, הם בעצם מגלים מדרגה שלמה יותר מאשר החיסרון שקדם לאותה חופה. אז לכן מתחילים את השבוע ברכות דווקא בשהכל ברא לכבודו. להגיד שכל מה שאדם עושה בפעולות שנראות הכי טבעיות, וכי יש יותר טבעי מאשר להתחתן, אז באדם בישראל, באדם מישראל, הפעולה הכי טבעית זה גילוי שם השם בעולם. זה לא נשאר במדרגה הטבעית הפשוטה. זה מיד עוסק בלהיות שותף לריבונו של עולם במעשה בראשית. זה מיד לחזור למדרגה של גן עדן של אדם וחווה. בגן עדן מקדם. זה מיד מביא אותנו לאותה מדרגה. לכן אומר המהר"ל ועוד יותר מזה, אין ראוי שיהיה בעולם המחלל שם כבודו. כי כל אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, ומי שמחלל השם אין ראוי אליו המציאות. למה? שהרי כל הנמצאים הם לכבודו יתברך. אתם שומעים מה שאומר המהר"ל? המהר"ל אומר דבר נפלא. הוא אומר ככה, כל הנמצאים, כל הנבראים, לא נבראו אלא לכבודו. כלומר, לגלות את כבודו, נכון? אז מה זה אומר כשבעולם יש לך אדם שלא מגלה את כבודו? שמצד האמת הוא לא קיים. הבנתם או לא הבנתם? הגדרת נברא זה מי שנברא לכבודו. אז מה קורה כשיש נברא שלא פועל לגלות את כבודו של השם? זה שהוא קיים זה רק אשליה, הוא לא קיים. כי הכל נברא רק לכבודו. זה מה שמסביר פה המהר"ל. דבר עצום. מצד האמת, כן, הוא נראה חי, הוא נראה קיים, אבל בעומק העניין הוא לא חי והוא לא קיים. למה? כי הוא לא ממלא את התפקיד שיש לכל נברא. התפקיד שיש לכל נברא, שהכל ברא לכבודו. אז מכיוון שהנברא הזה אינו פועל לכבודו של הבורא, אז הוא לא קיים. מה זאת אומרת, איך יכול להיות? שמישהו קיים לא קיים? בטח.
קיים רק בתור פוטנציאל.
נכון, בדיוק. הוא לא מוצא לפועל את ערכו, אז כרגע הוא לא קיים. יש דבר כזה, אדם קיים לא קיים. בהרבה תחומים, קיים לא קיים. על זה כמה דברים חכמים אמרו, שסוג כזה של בנם נחשב כאינו קיים. כן? מצורע כמת. קיים, לא קיים, איפה הוא? בחוץ ישב, בדד ישב, מחוץ למחנה מושב, הוא לא קיים, הוא לא קיים. מה כאן לא קיים? לא קיים. הנוכחות שלו בעולם, היא בלי משמעות. אין לזה שום משמעות. היא בלי משמעות. לא יכול להיות, אתה
אומר. זה
כמו
בורד בלי המכונה שלו.
מה? זה בלי אב זהו, כן, נכון, בדיוק. כן? בלי, זה לא שווה, לא שווה בגלל שהוא לא מחובר לכל המציאות כולה. נכון מאוד.
אולי בנקודה נדגיש שהברכות של שבע הברכות של האדם הקלה הם מתחילים בעולם האצילות ועולים לעולם המעשה.
וואו.
על ידי כך הוא לא מבין לספר.
טוב.
כמו שהוא לא קיים.
טוב, ידידיה הוספת לנו דברים עמוקים מאוד. ועוד, יותר מזה. אין ראוי שיהיה בעולם המחלל שם כבודו, כי כל אשר ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. ומי שמחלל השם, אין ראוי אליו המציאות, שהרי כל הנמצאים הם לכבודו יתברך. ומפני כך, אין חילול השם מתכפר להם אדמיתה, והמיתה מחפר הכל, כי במיטה יש התאמה בין מה שהוא באמת למה שקורה. באמת הוא לא קיים. ועכשיו הוא לא קיים באמת. זה כמו שאמרנו קודם. ועוד נתבאר הרבה מזה אצל חיה רעה בעלה עולם, ושם מבואר היטב דבר זה, למה מחלל שם שמיים אין ראוי אליו המציאות. מכל מקום, אנחנו כבר הסברנו שיש דרך אחד לחפר על זה. לא צריך להגיע למיטה כדי לחפר על זה. ומה הדרך האחת לחפר על זה? קידוש השם. כמו מי שפעל, כן, כאילו להעלים את הנוכחות האלוקית מן העולם. מי שיפעל כנגד זה, להבליט את הנוכחות האלוקית בעולם, אז הוא באמת מחפר על זה, כי הוא עושה בדיוק תשובת המשקל. הוא בדיוק עושה את תשובת המשקל. לכן בתהילים נון א', אז דוד המלך, כשהוא בפרק הזה, אתם יודעים שבפרק הזה דוד המלך, הוא מדבר על תשובתו, על החטא שהוא חטא, והוא מבין שזה נחשב לדבר חמור מאוד לפי מדרגתו, דוד. הוא מבין את זה. שלפי מדרגתו, זה לא כמו כל אדם שחטא, זה דוד חטא, נכון? אז הוא שם באותו פרק, הוא אומר את זה, שמי עכשיו, במה תהיה תשובתו? בזה שהוא יחזיר את הפושעים לעבוד את השם, להכיר את השם. זאת אומרת, אם נתתי חס ושלום איזושהי הרגשה של אין דין ואין דיין, אז אני עכשיו פועל כל החיים בדיוק הפוך. אז זה הדרך הנכונה והשלמה באמת לחפר. לא צריך, זה מה שכתוב כאן שאין כפרה למחלל את השם, זה רק מיטה. זה אם אדם נשאר עם החטא הזה. אבל אם אדם יוצא מהחטא הזה על ידי שכנגד החילול השם הוא עסוק בקידוש השם בעולם, אז בטח שהוא מחפר על זה, כי הוא עושה את הפעולה הפוכה. כן.
מה הגדרים של חילול וקידוש? כאילו זה מקיים מצוות זה קידוש השם?
כן.
כי יש דברים, יש גדרים הלכתיים למה זה חילול השם. אתה עובר, יש דבר הבעיה של חילול השם. זה תשובת משקל לעשות קידוש השם שהוא כנגד...
תשובת המשקל זה לתת ההרגשה ולתת ההכרה שכל מה שנעשה בעולם זה לפי רצונו.
אז קיום מצוות מתוך רצון,
בטח,
זה קידוש השם.
בוודאי, בוודאי. אבל יש קיום מצווה, קיום מצוות במדרגה פרטית, יש קיום מצוות במדרגה יותר כללית. ויש אתה רואה את זה בחיים של האדם, שאדם נותן להרגיש שכל החיים שלו הם לאפשר את הופעת שם השם בעולם. זה לא רק קיום מצוות, זה גם במידות. הענווה, למשל, זה קידוש השם. למה הענווה זה קידוש השם? למה מידת הענווה היא קשורה לקידוש השם?
זה בעצם אני כלום, הכל ממנו, זה לא
ממנו. יפה, בדיוק. כי מידת הענווה היא אומרת, כל מה שאני פועל וכל מה שאני עושה זה מכוחו, זה לא ממני. הגאוותן, הוא רוצה לתפוס את הבמה. הוא אומר, תדעו לכם, כל מה שקורה פה זה אני. זה בזכותי, זה מכוחי, כוחי ועוצם ידי. בעל הענווה, הוא אומר, כל מה שאני עושה, כל מה שאני פועל, זה מריבונו של עולם. אז זה קידוש השם, זה דוד המלך. כן?
יש, כאילו, למיטות בית דין, אז יש מצוות, יש עבירות, כאילו שהם, זה מוגדר, מה העבירות של מיטות בית דין? נכון. יש שם עבירות כאלה?
כן. יהרג ועל יעבור, למשל.
זה חילול השם?
כן, בטח. ולעומת זה, מי שנהרג ולא עובר על העבירות האלה, נקרא מקדש שם שמיים ברבים. מה זה קידוש שם שמיים ברבים? זה הדברים האלה. דוגמה. יש, תסתכל ברמב״ם, אתה תראה שיש הגדרות מדויקות מאוד. אבל אני אומר באופן כללי, כל מי שנותן בחיים שלו הרגשה שהוא מרגיש, והוא נותן לאחרים להרגיש את הנוכחות של הנוכחות האלוקית בעולם. זה נקרא קידוש השם. זה לא חייב להיות דווקא במצוות, זה בהתנהגות, זה כמו שאמרנו עכשיו, במידות, ענווה, דוגמה.
אז זה לא תשובת המשקל.
זה כן תשובת המשקל. תלוי מה היה הגודל של החילול השם, וכנגד זה מה הגודל של הקידוש השם. כי זה תשובת המשקל, זה תמיד צריך להיות בדבר דומה. אם האדם נתן הרגשה מאוד מאוד גדולה שהוא לא מתחשב בכלום וכאילו העולם חלול מהופעתו יתברך, הוא יצטרך לעשות דבר מאוד גדול כדי שלחפר על דבר כזה לעומת זה. תמיד כך. טוב, עד כאן רבותיי.